אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
ירושלים שוב הופכת לזירת קרב, ובמשך ימים הדרג המדיני והמשטרה מגמגמים. ערבים תוקפים יהודים, יהודים מתארגנים ותוקפים ערבים, האלימות, הגזענות והשנאה משתוללות בבירה. איכן הדרג המדיני? לאן נעלם השר לביטחון הפנים אוחנה? והאם המשטרה חלשה ואינה יודעת כיצד לפעול? האיש שניסה למנוע את האינטיפאדה השנייה אך נכשל כי לא הקשיבו לו, יהיה כאן מיד עם ניתוח מרתק על המצב הנפיץ בירושלים ובישראל כולה.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט עם עטילה שומפלבי.
ניצב בדימוס יאיר יצחקי, אתה היית מפקד מחוז ירושלים והיית אולי אחד האנשים הבודדים שהתריע מפני אינטיפאדה שנייה את עלה אריק שרון להר הבית. אתה מסתכל עכשיו על מה שקורה בירושלים, אתה יכול להסביר למה זה התפוצץ, להתפרץ בדיוק עכשיו?
תראה, אני אגיד לך משהו. בשנת 2000, או לפני שנת 99, היה מחקר באוניברסיטה בארצות הברית, ששם שאלו פרופסורים, דוקטורים, שתי שאלות מחקריות. שאלה אחת הייתה, האם יש פוטנציאל למלחמת עולם שלישית? השאלה השנייה הייתה, איפה ומה יכול להיות הדבר שידליק מלחמת עולם שלישית? התשובות היו, אחת, כן, יש פוטנציאל למלחמת עולם שלישית, והתשובה השנייה הייתה, רקע דתי, כאשר ירושלים היא יכולה להיות מוקד להתפתחות כזו. אז לא שאנחנו נמצאים שם, אבל בוודאי שבמקום רגיש, שמגדירים אותו חוקרים בעולם, כמקום הרגיש ביותר בעולם, שזה ירושלים, באזור עיר העתיקה בירושלים, צריך להתייחס אליו ככזה, כי תמיד הוא היה כזה, והוא נשאר גם היום כך.
ראינו עכשיו אלימות נגד חרדים, ראינו אלימות נגד ערבים, ראינו התארגנויות בתוך עיר הבירה שלנו, של כל מיני קבוצות. אלה קבוצות שוליים, או אלה קבוצות מיינסטרים, שפשוט מתארגנות למעשי אלימות?
בירושלים וגם מקומות אחרים, בעיקר בירושלים, יש מים שקרובים לרתיחה באוכלוסיות האלה. האוכלוסיות האלה יכולות להיות אוכלוסיות חרדים, אוכלוסיות של ימנים קיצוניים ושל ערבים, גם בשם יש קיצוניים יותר וקיצוניים פחות. ברגע שיש משהו שמצית את זה, זה מתחיל להתפתח במעגלים סביב המקום הזה, גם ברמת האלימות, וגם בהיקפים של זה סביב העיר העתיקה, וזה יכול להתפתח למקומות אחרים שיהודים וערבים חיים. ראינו את זה ביפו, אנחנו רואים את זה בירושלים, זה יכול להתפתח לנצרת, לחיפה ולכל מקום אחר שיש שם שקט ויש שם חיים סבירים בין יהודים לערבים. לכן הפוטנציאל של העניין הזה מאוד מסוכן, וצריך לעצור אותו עודו באיבו.
מה עושים? איך עושים את זה? צריכה להיות פה מנהיגות הרי, לא? מנהיגות פוליטית רצינית.
שלושה דברים, בואו נניח את הפוליטיקאים בצד, לפוליטיקאים למיניהם, ואני לא מתייחס דווקא לפוליטיקאים שמנהיגים את המדינה כעת, אני מדבר באופן כללי, אני מניח אותם רגע אחד בצד. למפכ"ל המשטרה ולמפקד מחוז ירושלים והפקדים שתחתם, יש גם סמכות וגם חובה לטפל בדברים האלה. צריך להפעיל פה, צריך לעבוד כאן בשני מישורים. מישור אחד, יד חזקה עם הרבה מאוד כוחות בשטח. אירועים שראינו בטלוויזיה אתמול, וראינו היום כל מיני קליפים שצולמו במצלמות ביתיות או מצלמות של טלפונים, צריכים להימנע מיד, משום שהמשטרה יודעת איפה זה מתפתח, באיזה שעות זה מתפתח, היא לפחות צריכה לדעת, אני מניח שמכן מודיעין יש לה את זה, אם אין לה, היא צריכה לאסוף את המודיעין הזה מהרשתות החברתיות. צריכה לגדוע את היד הזאת מיידית במקומות שזה מתפתח, זה דבר אחד. הדבר השני זה קריאה סמויה, לא מעל גלי היתר, למנהיגות משני הצדדים, המנהיגות הימנית הקיצונית והמוסלמית הקיצונית, כדי למתן את העניין, שזה דבר שעשינו אותו בעבר, אני מניח גם אם השמות השתנו של אותם מנהיגים, השיטה לא השתנתה, לקרוא להם, לדבר על העניין של שפיכות דמים שיכולה להיות, ולקרוא להם, לקרוא לשני הצדדים פומבית, להימנע מהדברים האלה. דבר שלישי הוא לטפל במנהיגות הזאת, ברגע שאנחנו יודעים מי מוביל את זה, ואנחנו יכולים לקרוא על זה בקלות רבה מאוד ברשתות החברתיות, ואנשים מתבטאים, אם זה לאהבה או גורמים אחרים, מוסלמים מהצד השני, לטפל בהם במישור הפלילי. צריך לעצור אותם, צריך לפתוח להם תיקים, צריך להביא אותם לערכת מעצר, צריך לטפל במנהיגים, קודם כל. ברגע שיש לנו את שלושת הדברים האלה, אפשר לעשות גם דברים נוספים, שזה בשלב ב' או שלב ג' של התהליך, להפגיש מנהיגים, גם זה היה, של מנהיגות דתית, ימנית, או חרדית, או דתית, עם מנהיגות מוסלמית, ועם שני הדברים האלה לצאת בכל קורא ולנסות להרגיע את העניין. ככל שהמהלכים האלה לא יתבצעו באופן מיידי, הנזק יהיה הרבה יותר גדול, והיכולת להשתלט על זה תהיה הרבה יותר מסובכת. צאו למד, אם אנחנו מדברים עכשיו על ירושלים ועל יפו, למה שזה לא יהיה בחיפה, למה שזה לא יהיה בבזורה הבדואית, בבאר שבע, בכל מקום שיש יהודים וערבים.
כלומר, אתה חושש שזה יכול להישפך מירושלים למקומות אחרים?
אני, אם אני עוקב אחרי העניין הזה, ושוב, אני ניזון רק מהתקשורת, אני לא ניזון ממקורות מודיעיניים פנימיים, אני רואה שהעסק הזה לא נרגע כבר כמה ימים, ואם לא יהיה טיפול מיידי בעניין הזה כדי לעצור את זה ולהוביל את זה חזרה לאיזושהי שגרה נסבלת, זה ילך ויסלים.
אני רוצה לקחת אותך ברשותך לפן המקצועי. אמרת, אתה לא רוצה לעסוק בפוליטיקה ואני אכבד את זה כמובן. ובכל זאת צריך להסתכל על משטרה. משטרה צריכה להיות נוכחת, היא צריכה להיות חזקה, היא צריכה להרתיע למעשה בעצם נוכחותה. לי, בתמונות שמגיעות מירושלים למשל, המשטרה חסרה.
אני חושב שעצם העניין שהדבר הזה מתפתח וחוזר על עצמו כבר מספר ערבים, מעיד על כך שאין מספיק תשומות לעניין הזה. המשטרה צריכה לרכז כוחות בירושלים, בעיקר בירושלים, מכל הארץ. אני הייתי עובד הרבה מאוד עם כוחות סמויים, עם בלשים סמויים שיכולים להביא למעצרים הרבה יותר מכוחות גלויים, להביא למעצרים, להביא את המעורבים האלה לבתי משפט, לאחת מעצר ופתיחת כתבי אישום, זה יכול להיות גורם מרתיע. לכן צריך לרכז מאמץ מאוד גדול של שוטרים סמויים וגלויים, והפגנת הכוח הזאת והתוצאות שלה יכולים לעצור את התהליך הזה ולהוביל אותו חזרה למקומו אחורה.
ואתה מתרשם שזה נעשה?
אני חושב שהימים הבאים יוכיחו. תראו, את מפקד מחוז ירושלים אני מכיר היטב, היה פקוד שלי כשאני הייתי מפקד מחוז, קצין איכותי מאוד, מבין את העניין, מכיר את ירושלים בצורה יוצאת מן הכלל טובה. המפכ"ל הנוכחי הוא מפכ"ל לוחמני, הוא יודע מה זה להילחם בפשיעה ומה זה להילחם בהפרות סדר, ואני חושב שהזוג הזה, בעזרה של כמובן צמרת פיקוד משטרת ישראל, יודעת איך לעשות את זה ואני מניח שהיא עושה את זה. אני לא דיברתי איתם, אני מתאר לעצמי שהם מבינים בדיוק את אותם דברים שאני אומר כרגע.
אתה מדבר הרבה מאוד שנים על העובדה שירושלים היא חבית חומר נפץ, וזה לא סוד כמובן גם בפרספקטיבה היסטורית. מה קורה בימים אלה, כלומר מתחת לפני השטח שאנחנו לא מזהים, מה לדעתך מתרחש שם שגורם לאימותים כל כך אלימים, לאימותים כל כך בוטים גם, אל מול המצלמות להתפרץ, זאת אומרת חסרה הרתעה, יש יותר מדי לחץ, מתח שהצטבר, מה קורה שם?
תראה, מוטיבציה להיווצרות אירועים שאנחנו רואים אותם, או תמונות שאנחנו יכולים לראות, תמיד קיימת. אצל מנהיגות קיצונית מכאן ומכאן. זה תמיד היה. השאלה, איך מונעים את זה, ואיך מונעים את ההתפרצות הזאת, ואם כבר יש התפרצות, לעצור אותה באיבה ולהוביל אותה אחורה. ראינו את זה בעשרות מקרים. אני במשך ארבע ומשהו שנים, שניתי מפקד מחוז ירושלים, ראיתי את זה, טיפלתי בזה, ומנעתי את זה. ברוב המקרים הצלחתי למנוע את זה בשלב כזה ואחר. משטרה צריכה לטפל בדברים מיידית וביד קשה מאוד, ולבצע מעצרים ובמסות של שוטרים, כמו שאמרתי, צריכים להיות בעיקר פחות גלויים בשטח, כי בסוף זאת ההרתעה. הרי אף אחד לא רוצה לייצר ולשבת בכלא, אבל אם נגיד, באירועים של אתמול בערב, לא נעצרו 20 או 30 מבין הפורעים, משני הצדדים, יש כאן בעיה גדולה מאוד. צריך להפעיל גם מודיעין, לבצע מעצרים על סמך מודיעין, ומודיעין יש למשטרה משני הצדדים. כל הדברים האלה הם יכולים לייצר הרתעה משנות האירועים האלה, או יותר גרוע מזה מהחמרה שלהם. עכשיו ברגע שאלה שמעורבים היום והמנהיגות שלהם תטופל, אני מדבר גם על המנהיגות וגם על אלה שנמצאים בשטח, תטופל ביד קשה, הדינמיקה של התפתחות של העניין תימנע, והמוטיבציה הזאת תחזור חזרה לאיזושהי שגרה של, הייתי קורא לה מלחמה קרה, או מתח שקיים תמיד בין יהודים לערבים בירושלים, והשגרה תימשך.
אתה מתרשם שהמשטרה, כפי שהיום אחרי שנים של מתקפות, ביקורת ודלגיטימציה, מסוגלת להתמודד עם אתגרים כאלה, יש לה את הגיבוי?
מדברים על פוליטיקאים וגיבוי, המשטרה לא צריכה גיבוי של פוליטיקאים. סעיף 3 לפקודת המשטרה שלפיו היא עובדת, אומר דברים ברורים לגבי הסמכות שלה. הסמכות של המשטרה היא מלאה. לפוליטיקאים מסוג כל סוג שהוא, מכל צד שהוא. אין בכלל, אין צורך בהתערבות שלהם, לא צריך את ההנחיה שלהם, לא צריך את הפיקוח שלהם. השר לביטחון פנים, אין לו למעשה שום סמכות לומר למשטרה תעשו כך, תעשו ככה. לכן הסמכות כולה בידי המפכ"ל ומפקד מחוז ירושלים. אמרתי, גם יש להם גם את הסמכות וגם את החובה לטפל בהם, יש להם גם את הכוחות לעשות את זה. צריך לרכז הרבה מאוד כוחות, לפרוס אותם בשטח, לעצור את כל מי שפורע החוק משני הצדדים, ובדרך הזאת להחזיר את הדברים לתוך מסלול של שגרה סבירה, נקרא לה, כי אף פעם זה לא יהיה ממש אידיליה של חיבוקים ונשיקות. הדברים האלה יכולים לקרות, עשינו אותם בעבר, צריך לחזור להם גם היום, ולפי מיטב הבנתי והיכרותי את המנהיגים, את המפקדים שנמצאים היום בשטח, הם יודעים איך לעשות את זה, הם עשו את זה בעבר.
יאיר יצחקי, לפני 20-21 שנה עוד מעט, אתה הזהרת והתרעת מפני פיצוץ לקראת עלייתו של אריק שרון להר הבית, למרבה הצהל לא הקשיבו לך ונגרענו בסופו של דבר לאינטיפאדה, האינטיפאדה השנייה. כשאתה מסתכל בפרספקטיבה של 20 שנה, מה נשתנה בעיר בירתנו?
להגיד לך קצת בציניות ובעצב, שום דבר. ואני אסביר גם למה. לפני 20 שנה אני אמרתי ונימקתי וכתבתי, אז ראש הממשלה היה ברק, וכתבתי של ערפאת, שהוא היה הגורם שהיה לו את היכולת להניע מהלכים בירושלים יותר מגורמים אחרים. זה היה ערפאת וגם התנועה האסלאמית, המנהיגות של התנועה האסלאמית של הפלג הצפוני, ראאד סלאח ואנשיו. אמרתי, יש להם מוטיבציה להצית את ירושלים כדי להיתפס כמגני המקומות הקדושים, ובדרך הזאת לקבל כסף ממדינות ערב. זאת הייתה המוטיבציה. אמרתי את זה לאורך כל השנה, לאורך שנת 99, והזהרתי מהתפרצות בירושלים, גם כתבתי את זה, המסמכים האלה נמצאים, וגם הובאו ליונה של ועדת אור, שחקרה את האירועים של אירועי האינטיפאדה השנייה ב-2001. אני מניח שגם היום יש מודיעין של גורמים כאלה ואחרים שרוצים להציס את השטח, משני הצדדים. אם יש מצב כזה ויש מודיעין כזה, צריך לנזח אותו וצריך לפעול על פיו. זה מה שצריך לעשות. אתה יודע, אני אומר לפעמים לאנשים שלי, שבסוף כל הטעויות כבר נעשו, החוכמה היא איך לא לחזור עליהן. כשאתה מסתכל על ההיסטוריה של ירושלים, אתם זוכרים את האירועים שהיו בהר הבית, עם 21 הרוגים, עם מה שנקרא אז ליקוי המאורות, זה היה נדמה לי בשנות ה-90 המוקדמות, או סוף שנות ה-80, אנחנו ראינו את מנהרת הכותל, אחר כך ראינו את פרוץ האינתיפאדה השנייה, הדברים האלה חוזרים במין מחזוריות של כל כמה שנים. צריך לראות את זה, צריך ללמוד מה עשו או מה לא עשו באירועים קודמים, במפקדים לדורותיהם, ולא לחזור על הטעויות האלה. עכשיו אנחנו מזהים כאן, התחלה של התפתחות דרמטית של עימותים בין יהודים לערבים, צריך לעצור את זה. איך לעצור את זה? אמרתי, פעם אחת תטפל במפקדים, את המנהלים ואת המנהיגות של שני הצדדים, הדבר השני, לטפל בשטח, להשקיע הרבה מאוד כוחות בשטח כדי לעצור כל מי שמרים יד, או כל מי שבא כדי להיכנס לתוך המערכת הזאת, ולקרוא למנהיגות גם, יכול להיות שהיא לא תיאטר בהתחלה, יכול להיות שזה קרצה תודר זמן, שלושת הדברים האלה יכולים ויביאו להרגעה של השטח. עכשיו תראו, כשאנחנו מדברים מה קורה בעולם, ואנחנו יכולים להגיד קרוא את ארצות הברית, מוות של שחור בארצות הברית, איך זה מתפתח? זה מתחיל באותה עיר, הולך במעגלים לאורך הזמן, יום אחרי יום, ביום השלישי, ביום הרביעי, אחר כך מתפתח על ערים נוספות, ואז אנחנו רואים מצב שהוא קרוב מאוד לכאוס. אם מבינים שככה זה קורה בארצות הברית וכך קורה כאן, צריך להבין שטיפול מיידי בדברים האלה הוא הכרחי, וזאת הדרך לעצור את זה. אני לא מכיר לפחות דרך אחרת.
אני אשאל לסיום, שוב, לפחות תנסה בכל זאת לגרור אותך טיפה למשחק הפוליטי-מדיני. יש לא מעט סימני שאלה סביב ההיעלמות של הדרג המדיני. ראש הממשלה לא מדבר, השר לביטחון הפנים נעלם. יש משמעות לנוכחות שלהם בתוך אירוע כזה?
תראה, קריאה של מנהיגות יכולה להשפיע. פוליטיקאים יש להם אינטרסים. יש להם אינטרסים בעד ונגד, הם עושים את החשבון, אם הם אומרים מה זה יעשה להם, יועיל להם, לא יועיל להם. זה תמיד היה, וזה לא משנה כרגע אם זה מנהיגות שמאל, ימין, זה, באמת אני לא אומר את זה בהקשר של המנהיגות הפוליטית הנוכחית. אני אומר, משטרת ישראל היא גוף עצמאי, יש לה סמכות ויש לה אחריות, שתפעל, זה מה שהיא צריכה לעשות. השר לביטחון פנים לא יכול למנוע ממנה, הוא לא צריך לעודד אותה, זה לא תפקידו.
אבל הוא אולי יכול לשפוך מים צוננים, לרמוז, לא להכניס כוחות, אתה יודע, יש אינטרסים פוליטיים.
אני יודע, משטרת ישראל תמיד הייתה באיזשהו מקום רגיש מול הדרג הפוליטי, תמיד היה. תמיד יש אינטרסים פוליטיים, ומשטרת ישראל צריכה להסתכל לפי כוכב הצפון, על אחריות שלה, על, על, על ההנחיות שלה, על הסמכות שהחוק נתן לה, בלי שום קשר כרגע מהי המנהיגות הפוליטית ומה האינטרסים שלה. היא צריכה לפעול, היא יכולה לפעול, יש לה את הכוחות, ובסוף הטיפול בעניין הזה הוא בידיים שלה נקודה. לכן אני לא מתרגש, כן דיבר ראש הממשלה, לא דיבר השר לביטחון פנים, יכול להיות שצריך להגיד לו, לבקש לנו לדבר, לא תמיד יש לו אינטרס לדבר, הוא פוליטיקאי, ואני מבין את זה שהוא פוליטיקאי, תמיד פוליטיקאים היה להם אינטרסים פוליטיים, וזה בסדר, זה, מזה הם חיים, המפכ"ל לא נבחר, לא הולך לבחירות, אותו דבר לא מפחד מחוז ירושלים, הוא נמדד בשמירת החוק והסדר, וזה התפקיד שלו, ועל זה הוא יקבל ציון לשבח, או צרש, צלש או תרש. ולכן הוא צריך לפעול, ולפי מיטב הבנתי, מה שאמרתי זה מה שצריך לעשות, זה יכול להקטין את הפעילות הזאת תוך יום, יומיים, שלושה, ולחסל אותה לחלוטין.
ניצב בדימוס יאיר יצחקי, לשעבר מפקד מחוז ירושלים, המון תודה שדיברת איתנו.
אני מאחל להם הצלחה, ולכולנו שלא נראה את המראות האלה בהמשך.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.